שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, שבוע טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאי ההקלטה והצילום שלנו, מנדי אור. לומדים טניה, אבל מעניינה דיומה, ממש מהסוגיות הבוערות שקוראות ומציסות ומסירות את הציבור. בימי הבעל שם טוב, הייתה פעם גזרה, גזרה נוראה על שריפת השס. הגויים, מהרסה איך ומחריבה איך שמתוך עם ישראל, הייתה מעורבות לשרוף חס ושלום את ספרי השס. ובאו לבעל שם טוב וסיפרו לו את זה ושאלו על מה עבדה הארץ. למה חורי האף הגדול הזה? איך יכול להיות שהתורה אינה מגינה על עצמה? אבל שם טוב אמר שכמובן הם הגויים, שונאי ישראל, הם יקבלו את עונשם, אבל יש פה גם עניין שנוגע ללומדי התורה עצמה. כנראה שהתורה לא מפארת את הקדוש ברוך הוא. התורה היא כבר לא בגדי מלכות לקדוש ברוך הוא. אנשים לומדים תורה לשם עצמם, לשם הגדולה של עצמם, כדי לפאר ולגדל את החוכמה של עצמם, כבר לא לומדים כדי להגדיל ולייצג את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ולכן הקדוש ברוך הוא לוקח לנו את בגדי המלכות. הוא נתן לנו בגדי מלכות כדי שנפאר אותו, נייצג אותו, כדי שהגדולה שלנו תדגיש את הגדולה שלו שלמעלה מהטבע. אבל כשחס ושלום מנתקים בין התורה לבין נותן התורה, כשהתורה הופכת להיות בגדים של האדם במקום בגדים של הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא נוטל מאיתנו את כלי חמדתו. אבל שם טוב אמר על זה משל, משל מלך, מלך גדול, רם וניסה, שהציעו לו שפחה מסוימת, שפחה שהסתובבה שם בין השפחות, מישהו המליץ לו עליה, כי אישה שהיא מאוד מאוד עם פוטנציאל גדול, אמנם עכשיו היא נמוכה ועלובה, אבל יש לה נפש גבוהה, ואם ילבישו אותה בבגדי מלכות, אם יכניסו אותה לארמון המלך, היא תוכל להיות רעיה נאמנה שמתאימה לכבוד והדר המלכות. המלך נפגש איתה, הכיר בחוכמה שלה, והתחתנו כמובן בחתונה גדולה ומפוארת, והמלך מכבד אותה בבגדי מלכות, בבגדי יקר, תכלת וחור, מאתרת זהב גדולה, שמפארים את כבוד המלך. אותה שפחה גרה בארמון חודש, חודשיים, אבל התגעגעה על המקום שממנו היא באה. הפאר וההדר והגינונים והצילות והדיפלומטיה המלכותית לא התאימו לה. התגעגעה לחברות הפשוטות שלה, למקום הפשוט שבו היא גדלה, לשפה הפשוטה, להתנהגות הפשוטה. ביום אחד המלך מגלה שהיא לא מגיעה. היא עזבה את ארמון המלך והלכה להתרועע שם עם השפחות. שמע את זה המלך והוא ציווה שבלילה כשהיא ישנה לקחת ממנה את בגדי המלכות ולהניח בגדים פשוטים. היא קמה בבוקר, היא רוצה להרגיש מלכה, היא רוצה להרגיש יותר מרוממת מכל החברות. היא רואה שאין כלום, נשארו בגדים פשוטים. רצה לארמון המלך ושאלה, למה אתה עושה לי את זה? אז הוא אמר, לך מגיעים בגדי מלכות? את הבגדי מלכות קיבלת כי את שייכת אליי, כי הבגדים שלך מפארים אותי, כי הבגדים שלך מגדילים את כבוד המלכות. אבל אם את רוצה להתנתק ואת רוצה לחזור לחיות לשם עצמך, אז מה לך ולבגדי מלכות? והנמשל החריף מובן. זאת אומרת כשרוצים שהתורה תישמר, והתורה תתגדל, והתורה תתפאר בעיני כל העמים, שידעו כולם, יתגדל ויתקדש מי רבה, ידעו כולם את מעלתה של התורה. צריכים שהתורה תפאר את הקדוש ברוך הוא ולא אותנו. צריכים שלימוד התורה, שאנחנו לומדי התורה, האברכים, בחורי הישיבות, אלו שזכו להסתופף באוהלה של תורה, נדרש מאיתנו הרבה יותר כוונה לשמה. לא מספיק ללמוד, ולא מספיק לדעת דפים, ולא מספיק לגמור מסכתות, ולא מספיק להיות בעלי תורה ותופסי תורה, צריכים להיות בעלי תורה לשמה. צריכים להיות יהודים שמייצגים את הקדוש ברוך הוא, שהתורה נלמדת בכוונה עמוקה לחבר שמיים וארץ, ועל ידה, על ידי חוכמת התורה, לזכות באמת לדבוק בקדוש ברוך הוא, לזכות באמת לדבוק בעצמות ומהות. אז אנחנו רוצים, בדיוק בהשגחה פרטית עצומה, התורה היא אקטואליה של יהודי, אז אנחנו רוצים לדבר היום, להקדיש את השיעור לנושא שהוא מאוד מאוד מיוחד, מהיסודות המרכזיים של תורת החסידות, כולם יודעים שזה מהיסודות שעליהם הבעל שם טוב נלחם, שרבינו הזקן, שמאורי החסידות נלחמו על העניין הזה, לחדד את העניין, הוא גם מתבהר כמובן בהרחבה, לא רק בספרי החסידות, אנחנו נביא גם כן עניין גדול גם מרב חיים בעניין הזה, מרב חיים מוולוז'ין בעניין הזה, אבל זה מהעניינים המרכזיים בעולמם של עובדי השם, העניין הזה של ללמוד תורה לשמה. לא רק הלימוד, אלא גם הכוונה. לא רק כמה, אלא גם הלמה. למה אתה לומד? למה אתה בא לשיעור דף היומי? למה אתה בא לקביעות היומית שלך? למה אתה מקפיד על השיעורים הקבועים? ובטח מי שלומד תורתו אומנותו, מי שלומד מבוקר ועד ערב, למה אתה עושה את כל זה? אפשר לעשות את זה בגלל יותר מסיבה אחת, וזה התביעה המרכזית והנושא שלנו היום. השאלה היא גם למה לומדים, וצריכים באמת לחדד ולהעמיק בעצמנו את הנקודה הזו, את האושר ואת הזכות ואת המעלה העליונה, ללמוד בחוכמתו ורצונו יתברך, ללמוד ספר שהוא לא רק חוכמת אדם, אלא הוא הסולם והוא הגשר להתחבר לעולמות העליונים. הנושא של תורה לשמה מתחיל במידה רבה בפרק ו' ופרקי אבות. פרק ו' ופרקי אבות זה הפרק שהוא קניין תורה, פרק שנוסף על פרקי אבות, הוא בעצם לא חלק מפרקי אבות, וכולו עוסק בעניין אחד, במעלת התורה, בקנייני תורה, הדרך לזכות בתורה, החשיבות של לומדי תורה. והפרק הגדול הזה מתחיל עם שורה אחת, או עם משנה גדולה, עם מסר אחד. רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. הנקודה המרכזית של לימוד התורה, עוד לפני שרבי מאיר מדבר את הממחי דרכים שהתורה נקנית בהם, עוד לפני שהוא מסביר איך לומדים תורה, קודם כל הוא שואל, למה לומדים תורה? השאלה היא, למה אתה לומד תורה? זאת השאלה הראשונה שיהודי לומד תורה צריך לשאול את עצמו. בעצם רבי מאיר אומר חידוש שהוא כמעט חידוש הלכתי. בכל המצוות, עיקר המצווה זה הקיום שלה. כמובן צריך גם כוונה, אבל יש אומרים שמצווה בלא כוונה היא גם כן מצווה. לפחות כוונה כללית, לא ניכנס לכל הפרטים בזה. לעומת זאת, לגבי לימוד התורה כתובים לשונות חריפים ביותר. מי שלומד תורה שלא לשמה, נעשית לו סם המוות. לא רק שהיא לא מקדמת אותו, לא רק שהיא לא מרוממת אותו, אלא להפך, התורה עוד מזיקה לו. התורה הופכת אותו ליותר נמוך ממה שהוא היה קודם. התורה עצמה יורדת לגלות. אלה לשונות קשים ביותר, שאנחנו באים ואומרים, בתורה הנושא המרכזי הוא, למה אתה לומד, ולא רק מה אתה לומד, וכמה אתה לומד. זה חידוש שהוא עוד יותר גדול בכל המצוות. ורבי מאיר מפליא פה במשנה ארוכה, שכל העולם כדאי הוא לו, נקרא רע, אהוב. כל העולם הופך לאהוב אותו ואת התורה, אבל בתנאי שהתורה נלמדת לשמה. הנה מה שהבעל שם טוב אמר. מתי התורה באמת בעיני העולם, בעיני האומות, בעיני כל הקבוצות והדעות בעם ישראל, התורה מקבלת את מעמדה? מתי? שהתורה היא באמת בגדי מלכות לקדוש ברוך הוא. היא נעשית במגמה לפאר את הקדוש ברוך הוא, לרומם את הקדוש ברוך הוא, לייצג אותו בעולם, ולא לשם הלומד עצמו. השאלה היא למה? מנגד, או במקביל, כתוב לשון יותר חריפה. מה שאומר רבי מאיר כאן בלשון חיובית, כולם יודעים את מה שאומרת הגמרא בצורה חריפה, דברים איומים ונוראים, על מה עבדה הארץ. על מה חרב בית ראשון? בית ראשון הייתה בו תורה, והיו בו מצוות, והייתה עשייה משגשגת, והיו אנשים נעלים וגבוהים. זה לא החורבן השני של שנאת חינם וכל זה. בית ראשון היו אנשים גבוהים ונעלים, היו מלכים בעם ישראל, היו נביאים בעם ישראל. עם ישראל היה בשיא גדלותו. אז למה בכל אופן חרב הבית? אומרת הגמרא דברים מבהילים. במקום אחד כתוב עבודה זרה, אבל במקום שני כתוב דברים מבהילים. על עוזבה מתורתי. מה זה עוזבה מתורתי? שלא ברחו בתורה תחילה. שמעתם? עוזבה מתורתי, אין הכוונה שלא למדו תורה, אלא שלא למדו תורה נכון. שלא ברחו בתורה תחילה. מה פשט? מי שלומד תורה, מה אכפת לו לברך קודם? אם הוא יושב ולומד כל יום בכולל ולומד, מה אכפת לו להקדיש 20 שניות ולברך קודם, שקידשנו מצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה, או אשר בחר בנו מכל העמים, מה אכפת לו לברך? לא, הברכה זאת השאלה למה. האם אתה לומד כי החוכמה, כי התורה היא ספר חוכמה, כי התורה מגדלת אותך, כי התורה מפארת אותך, כי התורה נותנת לך מעמד, או אפילו ברמה יותר נמוכה, אתה לומד סתם כי זה מה שהתרגלת, כי זה מה שעושים אצלך בבית, כי ככה יהודי חי, או שאתה לומד באמת כי זה הגשר וזה הסולם להגיע אל האינסוף. זה הגשר וזה הסולם לבקוע את המחסום של הנבראים, ולהגיע אל הבורא, זאת חוכמתו, זה מכתב שהגיע, זאת איגרת שהגיע מהקדוש ברוך הוא. זאת חוכמתו, החכמים מגלים וחושפים ומפתחים ומרחיבים את חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, הם לא בירחו בתורה תחילה. הם השתמשו בתורה כדי לגדל את עצמם, הם ניתקו את התורה מהקדוש ברוך הוא. השכיחו מהי ומהותה של התורה, ועל זה עבדה הארץ. השאלה היא למה? מה זה משנה? כשאדם לומד מתמטיקה, משנה למה הוא לומד? כשאדם לומד רפואה, משנה למה הוא לומד? אם הוא לומד כי הוא אוהב רפואה, או כי אבא שלו היה רופא, או כי סבתא שלו רצתה שהוא יהיה רופא והוא רוצה להגשים אותה, להגשים את החלום שלה, או כי הוא פשוט רוצה מזכורת גדולה של רופא, או כי באמת הוא לומד לשמה כדי לרפא אנשים. מה זה משנה? יש איזשהו סעיף בבגרות או בפסיכומטרי או במבחן אחר שבודק למה אתה רוצה להיות רופא. השאלה היחידה היא האם יש לך את הכישרונות ואת ההתמדה כדי לעמוד במשימה. האם יש לך את היכולות לאגור את הידע ולהפעיל אותו אחר כך. התורה עניינה חוכמה. התורה עניינה עם ידיעת השם. התורה עניינה ידיעת קיום המצוות, הדעת את המעשה אשר יעשון. מה זה משנה למה הוא לומד? הוא לומד כי הוא רוצה להיות רב. הוא לומד כי הוא רוצה להיות תלמיד חכם, כי הוא רוצה שיכבדו אותו. מה זה משנה? מה באמת הבעיה? אנחנו שמים פה כהנחת יסוד, שבתורה השאלה הגדולה היא למה אתה לומד, ולא רק כמה אתה לומד. מה באמת הבעיה? למה זה חשוב הנושא הזה של ללמוד לשמה? באיזה עוד מקצוע בחיים בכלל שואלים אותך למה אתה עושה את זה? העיקר שאתה בא ועושה את זה, וזה מעניין למה. אנחנו, העולם שלנו כל כך מהיר וצזיתי, שאין בכלל זמן לחשוב על למה. העיקר זה המה, העיקר זה במה אתה עסוק. העיקר זה הפועל, העיקר זה השורה התחתונה. לא, בתורה זה עוד יותר מאשר במצוות, בוער לדעת למה אתה עושה את זה. למה אתה עושה את זה? מה הנקודה פה? אז קודם כל, יש את הנקודה הזו שעליה רמז הבעל שם טוב. שאתה פשוט גוזל את הקדוש ברוך הוא. מי שלומד, זה כמו אדם שלוקח כוס מים בלי לברך. זה לא שלך, זה של הבורא. אתה בראת את המים, אתה יצרת את המים. המים נבראו מששת ימי בראשית, המים ירדו מהשמיים עם הגשם. זה שלך? איך אתה משתמש בזה? קודם כל בפשטות, התורה היא כלי חמדתו. התורה היא, הייתה הצורה אצלו 2500 שנה, או כמו שגומרת הגמרא שם במסכת שבת, הדורות, דורות לפני בריאת העולם. התורה היא היצירה שלו, מה שקדוש ברוך הוא יושב בבוקר ולומד כמה שעות, לומד בבוקר. נתן לנו אותה בשביל שנתקרב אליו, שנרגיש אותו, שנתחבר אליו. מה אתה גוזל אותו? אתה עושה את זה בשבילך, מי נתן לך? קודם כל, יש פה פשוט עניין פשוט. אדם שזה בדיוק כמו כוס מים, אדם שלוקח את כלי חמדתו של הקדוש ברוך הוא, ומשתמש בו לצורכו, הוא פשוט גוזל את הקדוש ברוך הוא. כשאתה מברך, אתה מתכוון לשם שמיים, כי הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים. אז בסדר? אבל אם אתה עושה את זה על שלא ברכו בתורה התחילה, עושה זה בשביל עצמך. קודם כל, אתה פשוט גזלן. מעבר לכך, בעומק יותר. על זה מדבר הגאון רב חיים מוולוז'ין ברוח חיים. הוא אומר נקודה יותר עמוקה. בכלל, לא שייך ללמוד תורה שלא לשמה. אדם שבא ללמוד שלא לשמה, לא יעמוד באתגר של לימוד התורה. אין בכמות ואין באיכות. התביעה של לימוד התורה היא תביעה כל כך גדולה, שאין לה אח ורע בתולדות האומות ובתולדות האדם. לא שייך שאדם יעמוד באתגר הזה, אם הוא עושה את זה לשם עצמו. זה פשוט לא ייתכן. או שבכמות הוא לא ילמד, וגם אם בכמות הוא ילמד, באיכות הוא לא ילמד. הוא לא ילמד באמת לעמוד על האמת. הוא לא ילמד באמת בשביל להגיע לחקור את דברי התורה לאמיתתם, אלא יהפוך את התורה לקרדום לחפור בה כדי לגדל את עצמו. קודם כל בפשטות. וזה רב חיים מפרש מה שאומרים לשמה. לכאורה היו צריכים להגיד לשמו, לשמו של הקדוש ברוך הוא. אלא מה, בנוסף לכוונה לשמו, שזה צריך להיות בכל המצוות, ללמוד לשם השם, בתורה צריכה להיות כוונה מיוחדת. לשמה, לשם ידיעת התורה. לזכות להגיע לשם ידיעת התורה, למה? כי בלי זה בכלל, כי אם לא תרצה להגיע, אם אין בך אהבת האמת, אם אתה לא רוצה לזכות להגיע לידיעת התורה ועל ידה להתקשר עם הקדוש ברוך הוא, אז לאן תגיע? אז בוודאי שלא תלמד. למה? קודם כל, בכמות. איזה אדם נורמלי מוכן ללמוד כל כך הרבה בלי לקבל כסף? בלי לקבל נקודות זיכוי? עצם לימוד התורה הוא הרי פלא הפלאות של המציאות. עצם לימוד התורה זה הרי משהו שאי אפשר בכלל להכיל אותו. יושבים יהודים, ימים על גבי ימים, אפילו לא ימים על גבי ימים, אפילו ערבים על גבי ערבים, נכנסים ממנחה למערב ולומדים. לומדים בן יעקב, לומדים משנה, לומדים רמב״ם, לומדים הלכה, לומדים חסידות, לומדים פנימיות, לומדים מה שלומדים. קודם כל, אין בזה בכלל אח ורע בתולדות העמים. למה אתם לומדים? מה מאגד אתכם? מה מקבץ אתכם? אז קודם כל, עצם הלימוד, יהודי לא יעשה אותו, אם הוא לא מבין את הערך של מה שיש לו ביד, זה קודם כל. אם הוא לא מבין את המתנה, את הזכות, שכשהוא לומד עכשיו אות אחת, אז השפתיים דובבות למעלה. אז המלאכים הם למעלה, קונים לו פרקליט, יושבים והם דובבים איתו ביחד את הזכות הזאת. מעבר לכך, גם כשהוא לומד, הוא ילמד מה? רק הם בצורה שמגדלת אותו. אבל אם יתחיל ויכוח בינו לבין החבר, והחבר יגיד יותר אמת ממנו, אם הוא לומד שלא לשם שמיים, הוא לא יחפש את ידיעת האמת. זה הרי הסיפור המופלא עם שמעון האמסוני, שדרש כל עת שבתורה, עד שהגיע לעת השם אלוקי חתירה, ולא הבין. על כל עת שבתורה היה לו הסבר. העת הזה בא לרבות, בא לרבות את אחיך הגדול. על כל עת היה לו ריבוי. הגיע לעת השם אלוקי חתירה, לא הבין? את מי זה בא לרבות? ממי צריכים לפחוד עוד? ממי צריכים עוד לירה חוץ מהקדוש ברוך הוא? הרי אין עוד מלבדו, הרי הוא כוח הכוחות, הוא המחליט היחידי. וכיוון שלמד לשמה, כיוון שלמד בשביל להכיר את האמת האלוקית שבתורה, לדעת איך שהתורה היא חוכמת השם, ולא למד כדי לגדל את עצמו, אז פירש. אז אמר, כל התיאוריה שלי תמחקו אותה. כל התיאוריה שעמדתי עליה לכתוב ספר, שלכל עת יש משמעות, תמחקו אותה. באו אליו ושאלו אותו, רבי, אז מה יהיה עם כל מה שלמדת עד עכשיו? הוא אמר, נו, כשם קיבלתי שכר על הדרישה, כן לקבל שכר על הפרישה. בסדר, אז עכשיו יראו שאני למדתי לשם שמיים, ולא למדתי בשביל לגדל את עצמי. עד שבא רבי עקיבא ולימד את השם אלוקי חתירה לרבות תלמידי חכמים. עד שרבי עקיבא בא ומצא לימוד, מצא ריבוי, גם לעת השם אלוקי חתירה, והתברר ששימעון המסוני לא טעה. וכמו שאומרים תמיד, למה עד שבא רבי עקיבא ולימד? למה צריכים את רבי עקיבא שילמד את זה? שימעון המסוני לא היה יכול, אם הוא הצליח למצוא ריבוי לכל עת בתורה, לא יוכל למצוא גם כן עת השם אלוקי חתירה לרבות תלמידי חכמים? כי את זה אי אפשר להגיד, את זה צריכים לראות. עד שבא רבי עקיבא ולימד. כשראו את רבי עקיבא, אז ידעו שתלמיד חוכם הוא גילוי של שם השם. ידעו שתלמיד חוכם הוא כזה שצריכים לירא ממנו כמו שיראים מהקדוש ברוך הוא. כי הוא המבוא, הוא האשר ליראת שמיים. כי יראת תלמיד חכם כזה היא המבוא והאשר ליראת שמיים. זה לא חס ושלום מציאות סותרת, זה לא ממוצע מפסיק חס וחלילה, אלא ממוצע מחבר. כשאתה ירא מרבי עקיבא, אתה ירא יותר מהקדוש ברוך הוא. אתה ירא ממי שאמר והיה העולם. על כל פנים, מה שמענו? להגיע ללימוד תורה אמיתי, התורה היא כל כך רחבה, כל כך עמוקה, כל כך מרוממת מהאדם, לפענח אותה אי אפשר עם כוונות זדון. לפענח אותה אי אפשר עם כוונות אנוכיות, אי אפשר עם כוונות אנושיות, אי אפשר עם כוונות עצמיות. כי בהכרח התורה מצריכה אותך לחשוב יותר גדול מעצמך, יותר רחב מעצמך, יותר רחב מהמושכל ראשון שלך. דעת בלבטים אינה דעת תורה. כשאדם ניגש ללמוד, הדעה שלו היא קודם כל דעת בלבטים. אבל אם אתה רוצה לשמוע את דבר השם, זה רק בתנאי שתבין מה עומד לפניך. זה רק בתנאי שתהיה מוכן להתבטל בפני מה שעומד לפניך. שתהיה מוכן להקשיב לפני שאתה מדבר. שתהיה מוכן להתבטל לדעת תורה. שתשנה את הדעת בלבטים. עד כדי שבתורתו יהגה יומם ולילה. שזה יהפוך להיות תורה שלך. אבל בשביל זה צריכים מה? שתיגש בדרך הנכונה, שתבין מה עומד לפניך. שתבין שרבי עקיבא ורבי שמואל לא היו אנשים כמונו שישבו בבית המדרש, הם פשוט נולדו 2,000 שנה לפנינו. אלא ראשונים כמלאכים. היה להם את הרגישות הרוחנית כדי להבין דבר השם, הם חשבו נכון. הם לא חשבו כמונו בצורה בעמית. הם חשבו נכון. הם חשבו כמו שהקדוש ברוך הוא חושב. הם חשבו בדעת אלוקית. אבל בשביל זה אתה צריך לגשת לדברים בצורה נכונה. כשאתה חושב, ניגש לדברים בצורה נכונה. אז זה הסבר שני. הסבר ראשון, כמו שאמרנו, למה צריכים ללמוד לשמה? קודם כל, צור מרע. התורה לא שלך. איך נכנסת לשטח לא שלך? נתנו לך את התורה כדי להתקרב לקדוש ברוך. אבל אם אתה גונב מהקדוש ברוך את התורה ומשתמש בה כדי להתייהר, אז מה נכנסת פה? בית, בלי לשמה הוא לא ילמד פשוט. הוא ילמד ויפסיק. אגב, זה מה בדיוק מה שהירושלמי מביא לגבי אלישע בן אבויה. אחד ההסברים, מה קרה לו? איך הוא עזב? אדם שכשהוא היה מדבר, הכהן הגדול היה שותק. איך הוא עזב? מה קרה לו? אחד ההסברים שמובא, ישנם הרי כמה וכמה הסברים לאורך השעס בירושלמי, אבל אחד ההסברים הוא, כי אבא גידל אותו שלא לשמה. אבא הכניס לו שאיפות תורניות, שלא לשם אהבת השם, שלא לשם הקרבה לקדוש ברוך הוא על ידי התורה, אלא לשם גדלות עצמית. והמעשה ידוע, שכשאבויה, אבא של אלישע, היה איש גדול וחשוב שמקובל גם אצל הרומאים, והוא עשה סעודה גדולה בבית, וישבו מהחכמים, היו צריכים לכבד אותו, הוא כנראה היה אדם חשוב ועשיר, בעל מהלכים, אז היו צריכים לכבד אותו. אז ישבו בצד ולמדו תורה, ומהצד היו שם ריקודים ודברים נוראים ואיומים. והחכמים ישבו בצד ולמדו תורה. וליאתה היה סביבם. אבויה היה אדם גדול, והוא ראה שמלאית את היה סביבם. אז הוא התקנה בגדולה שלהם. הוא התקנה ברוממות שלהם, והוא אמר, אני רוצה, אם יהיה לי בן, אני אקדיש אותו לתורה. ונולד אלישע בן אבויה. והוא הקדיש אותו לתורה, אבל לאיזה תורה? לתורה של גדלות. לתורה של מעמד. לא לתורה פשוטה, שכשיהודי מתיישב במינכן מאירי ונכנס לשיעור ומקשיב, הוא פשוט מטפס על סולם, מוצב ארצה, שראשו בשמיים ורגליו מוטלות בארץ. הוא פשוט נמצא עם הקדוש ברוך הוא ביחד, כבן שחובק את אבא שלו. שמעתי פעם סיפור מופלא על זה, שמעתי אותו באוזניים מרבי יואל, רבי יואל כהן, חוזר שלנו, הוא סיפר, היה משפיע שלנו בישיבה, היה חוזר של הרבי בהתוועדויות, והוא סיפר בעצמו, שהוא היה מלמד איזשהו שיעור תניה, באיזושהי ישיבה, והיה שם הבחור שלא, שתמיד, באמת הבחור הכי מוכשר בישיבה, בחור שהיה שפיץ, שהיה תלמיד חוכם, שהיה למדן, שהחבורת שלו היו חבורת, כולם צפו לו עתיד גדול. הוא היה יושב בצד ולא מקשיב ככה בשקט, ולא, אף פעם לא מדבר. פעם הוא ניגש לרבי יואל ואמר שהוא רוצה, הוא רוצה יחידות עם הרבי, הוא רוצה פגישה, לבוא, לבקש פגישה אישית עם הרבי, יש לו איזה עניין שמציק לו. רבי יואל מאוד שמח, הוא אמר, אם הוא יהיה עכשיו אצל הרבי, ויפגוש את הרבי באופן אישי, אז ודאי אחר כך הוא כבר יתחבר, וירגיש יותר בנוח, וידבר. הוא הגיע ליחידס, רבי יואל נשאר בחוץ, חיכה לו, רבי יואל סידר לו את הפגישה, חיכה לו בחוץ, כשהוא יצא, הוא טרק את הדלת, הוא אמר, לא רוצה לראות אותך יותר, לא רוצה לשמוע ממך יותר, ובאמת, שנים על גבי שנים, רבי יואל לא שמע ממנו. אחרי שנים, רבי יואל פגש אותו. התברר שהוא עבר משבר גדול. הוא אומר שהוא שאל את הרבי ביחידות, מה זה ללמוד לשמה? והרבי אמר לו, לשמה, זה כמו בן שמחכה שאבא ייכנס הביתה, וכשאבא נכנס, הוא מתנפל עליו לחבק אותו. זה לשמה. לשמה זה התשוקה של יהודי לחבק את הקדוש ברוך הוא. חלק אלוקה ממעל ממש, חלק מאיתנו, הוא, הקדוש ברוך הוא חלק מאיתנו ואנחנו חלק ממנו. צומו נפשי לאלוקים, יהודית נפשו צמאה לשמיים. אבל איך אפשר להשיג את הקדוש ברוך הוא? הרי נעלה מכל מידה. איך אפשר להשיג אותו? אבל מה? אבל כשיש ליהודי דף גמרא, אז הוא מתנפל על הדף גמרא ולומד אותה, ואוכל אותה ולועס אותה ומתלהב עליה, ובאהבתה ישגה תמיד, והדף גמרא הזה הוא המלך, הוא האבא. הוא אומר, אני מאוד התרגשתי מזה. אני לא הייתי שקרן, וידעתי שאני לא לומד באופן הזה. אני לומד כי כולם צופנים לי גדולות, אני לומד כי כשאני אומר סברה, כל הבית מדרש רועש. ואז החלטתי שאם יש כזה פער ביני ובין התפיסות שהרבי מדבר עליהם, אז אני עוזב הכל. אז סליחה, אז אני לא אבוא יותר לשיעור תניא. אין לי מה לבוא יותר. הוא אומר שאחר כך היה לו איזשהו משבר, הוא אמר חבורה בישיבה, הוא אמר שיעור, והוא לא קיבל את הכבוד הראוי. ומישהו שאל על זה, הוא נכנס ללחץ, והוא איבד את הביטחון העצמי, ולאט לאט הוא ירד וירד וירד, עד שעזב לגמרי. עכשיו הוא אומר לרבי יואל שהוא מתחיל לעשות צעדים חזרה, חלפו שנים, הוא מתחיל לחזור חזרה הביתה, לאן שהוא שייך. והוא אומר שהוא אוהב לבוא לסמסמנטי, והוא שומע את הרבר, שהרבר אומר בכזאת פשטות, מדבר על הקדוש ברוך הוא, בכזאת אהבה, בכזאת פשטות, בכזאת אמת, זה חודר לו ללב, זה מחיה בו את העצמות היבשות. אז זה כמו שאמרנו, זה הסבר שני. למה ללמוד לשמה? פשוט כי בלי ללמוד לשמה אתה לא תלמד. אי אפשר לעמוד באתגר של התורה, אם אתה לומד מסיבות חיצוניות. בסוף יגיע הרגע שאתה תגיד, זהו נגמר לי. או באיכות כמו או בכמות או באיכות. אבל כל זהו הקדמה, פה אנחנו רוצים להגיע להסבר שעליו אדמור הזקן מדבר כאן בפרק מ', בסוף פרק למתת, בפרק מ' בתניה, ובוזה סוגר את, את כל המהלך שהוא התחיל מפרק למתחת, למתחת, למתת מ', את השיעור כמדומני החמישי או השישי, שאנחנו עוסקים באותו עניין, ובזה אנחנו מסיימים את המהלך הזה בעצם. אדמור הזקן מטפס לרמות אחרות לגמרי, ומדבר על מעלה מסוג אחר לגמרי, מהי המעלה של הלומד לשמה. יש תיקוני זוהר שאומר שאדם שלומד בלי אהבה ויראה, התורה שלו לא פורחת למעלה. הבעיה היא לא למטה שהוא גוזל את הקדוש ברוך הוא, או שהוא עצמו לא ילמד, לא יהיה לו את הדחף ללמוד, בלי לשמה. זה הרבה יותר נעלה, אפילו אם הוא ילמד, ואפילו אם הוא לא היה גוזל את הקדוש ברוך הוא. יש עוד בעיה. התורה שלו אין לה שום שייכות לעולמות העליונים. כשאדם לומד שלא לשמע, כל מה שיש לו, מה יש לו? זה את הקול שמדבר את הלימוד, ואת הכוונה שמכוונת את הלימוד. אז מה התורה שלו? התורה שלו היא תורה גשמית, מצומצמת, ששייכת לתחומי העולם הזה. זה תורה שעוברת בקול גשמי, ובכוונה גשמית, אז איפה היא מתחילה ונגמרת? פה בתוכחי העולם הזה. מה מקשר אותה לעולם העליון? מה עם הכנפיים שמרימים אותה לעולם העליון? אנחנו יודעים שהתורה שלנו, חלק גדול מהעניין של הלימוד שלנו, הוא לא מתרחש רק כאן. התורה שלנו, התפילה שלנו, מעשי המצוות שלנו, עולים למעלה. למה הם צריכים לעלות למעלה? אדמור הזקן לא מסביר כאן מה המטרה בזה שהם יעלו למעלה. הוא רק אומר את העובדה, מביא את התיקוני זוהר הזה, שתורה ומצוות בלי אהבה ויראה לא עולים למעלה. למה הם עולים למעלה? אפשר להזכיר אולי שני הסברים, אולי יש יותר. הסבר אחד, קודם כל בשביל האדם. הרי כל העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד, זה אדמור הזה כן מזכיר. כל העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד. מצווה שאנחנו עושים פה, יוצרת מיד רושם בעולמות העליונים, ויוצרת מלאך בדמות המצווה הזאת. אז אנחנו רוצים קודם כל שהתורה והמצוות שלנו יעלו למעלה, ופשוט ייצרו שם רושם, ייצרו שם השפעה, ייצרו שם סנגור בשבילנו. אז קודם כל זה בשבילנו. ב', זה גם בשביל העולמות העליונים. הרי האמת היא שהעולמות העליונים ניזונים מהעולם הזה. המעשי מצוות שאדם עושה כאן למטה יוצרים ייחודים ויוצרים זיווגים ויוצרים שינויים גדולים שאנחנו לא מבינים בהם, אבל עושים שינויים בכל העולמות העליונים. כשאדם נותן צדקה למטה זה גורם בכל העולמות העליונים ליותר שפע, ליותר השפעה. כשאדם לומד תורה למטה זה יוצר רעש גדול למעלה. חלק גדול ממעשי המצוות שלנו, אנחנו כמו הקומה התחתונה שעליה עומד כל הבניין. תמיד בספרי חסידות הרבי תמיד היה מביא את זה, שכשמשל הליבר, משל המנוף, שכשרוצים להרוס בניין, אז צריך להרוס אותו מלמטה. למעשה הבניין כולו, בניין של 100 קומות, עומד על הקומה התחתונה. וככה זה גם בעולם שלנו, למרות שהעולם שלנו הוא עולם נמוך, ואנחנו מרגישים הכי נמוכים מכולם, אנחנו מחכים לחסד המלאכים, אבל האמת היא הפוך. שהמלאכים באים לשמוע אותנו, המלאכים באים להתענג מהתורה והתפילה והשירה שלנו. האמת היא שהעולמות כולם ניזונים ממה, מהעולם הזה. אז יש עניין חשוב שאנחנו לא ממש הם מבינים בו, אבל זאת העובדה, שהתורה והמצוות שלנו צריכים לעשות רושם למעלה. הם לא נשארים רק בעולם הזה, הם עושים רושם למעלה. אומר אדמור הזה כנקודה עמוקה מאוד, הכוונה, הלימוד לשמה, הוא זה שמרומם את התורה והמצוות שלנו, עוטף אותו בשכבה רוחנית, ונותן לו שייכות לעולמות העליונים. אבל כשאדם לומד שלא לשמה, אז מה יש בתורה שלו? התורה שלו זה תורה גשמית, היא שייכת לעולם הזה. נהדר, בשביל העולם הזה זה מספיק. אבל היא נשארת בעולם הזה, היא לא עולה למעלה. ידוע מה שמספרים על הבעל שם טוב, שפעם נכנס לאיזשהו בית כנסת, הוא אמר, כל הבית כנסת מלא תפילות. סמכו מאוד, הוא אמר, אין לכם מה לסמוך. התפילות שלכם לא עולות למעלה, הן נשארות כאן. מה פשט? לתפילות שלכם אין שום כוונת הלב. אם אין שום כוונת הלב, הם לא נעשות לשם שמיים, לשמו של הקדוש ברוך הוא. הם נעשות לשם השירה, ולשם הזמרה, ולשם התפילה, ולשם כל מיני דברים אחרים. אז זה מאוד יפה, אבל זה הכל עניינים של העולם הזה. אין לזה שום קשר לדברים כביכול, לדרך שמרגשת למעלה. מה משייך את מעשי המצוות שלנו למעלה? מה משייך את לימוד התורה שלנו למעלה? כשאנחנו עוטפים את הלימוד בכוונה נכונה, הכוונה היא רוחנית, והכוונה הזאת הרוחנית, היא עולה למעלה, ומדברת שם, מדברת למעלה. מסופר שפעם אחד מגאוני דורו של אדמור הזקן, מגאוני דורו הליטאים, פגש אותו. אינני זוכר אם זה היה לפני המאסר או אחרי המאסר, ושאל אותו, מאיפה לקחת את החידוש הזה? חידוש עצום כזה, שתורה שנעשית שלא לשמה, היא לא עולה למעלה, אין לה שייכות לעולמות העליונים. המלאכים לא מבינים אותה, לא מתרגשים ממנה, היא לא מדברת אליהם. זה תורה נמוכה, גסה, ששייכת לעולם הזה. אדמור הזקן אמר לו, זה הרי גמרא מפורשת. מדובר היה ביהודי גאון עולם, שהשס היה פרוס לפניו כמו רחוב המגורים שלו, כמו הבית שלו. אמר, לא זוכר. אמר לו, אדמור הזקן, זה הרי גמרא מפורשת. הגמרא אומרת במסכת פסחים, שמצד אחד כתוב, כי גדול עד שמיים חסדך. ומצד שני כתוב, כי גדול מעל שמיים חסדך. פעם אחת כתוב שהחסד של הקדוש ברוך הוא מגיע עד השמיים. פעם אחת כתוב שהחסד כל כך גדול שהוא חוצה את השמיים ועולה למעלה. הגמרא אומרת, כאן בעושים לשמה, כאן בעושים שלא לשמה. מי שעושה לשמה, אז המעשה שלו חוצה את כל העולמות העליונים ומגיע עד למעלה. מי שעושה שלא לשמה, המעשה שלו נשאר בעולם הזה. אומר אדמור הזקן, מה ההבנה בזה? ההבנה היא כמו שאנחנו מסבירים. התורה שלנו היא תורה של העולם הזה. היא תורה גשמית שנכנסת בכלים גשמיים. מה מחבר אותה למעלה? מה משייך אותה למעלה? איך היא תחצה את כל הגובה הזה? ותגיע לעולם אחר לגמרי, לגן עדן, לעולם שאין בו שום הבנה מאבלי העולם הזה, משקר העולם הזה, מגשמיות העולם הזה. מה שנותן לתורה את המבארים, הדלק שדוחף את התורה שלנו עד למעלה, זה הרוחניות שבתורה שלנו. כשהתורה שלנו היא לא רק תורה גשמית של העולם הזה, אלא יש בה תשוקה, ויש בה געגוע, ויש בה כיסופים, ויש בה רצון צמאון עמוק להתחבר דרכה לקדוש ברוך הוא, כל עולם הרוח הזה, הוא עולם ששייך לעולמות העליונים, כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים, שעולם הבריאה הוא עולם של דעת, ועולם היצירה הוא עולם של רגש, עולם של המלאכים, של שירה, של עולם של תשוקת המלאכים. אז המילה, התשוקה שלנו מתחברת עם התשוקה של מעלה, וההבנה שלנו מתחברת עם ההבנה של מעלה, וכל זה מרומם את התורה, נותן לה את הדלק, את המבארים והדחיפה, כדי לעלות עד למעלה. אדמור הזקן מביא לזה עוד כמה וכמה ראיות, שמתיישבים מאוד עם הגישה הזאת. למשל, אנחנו כולנו מכירים את מאמר חזל, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. שעולה נשמה למעלה אומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. מה פשט ותלמודו בידו? הוא צריך להגיד ותלמודו בראשו. מי מגיע עם תלמודו בידו? מה פשט? הוא מגיע עם המסכת? אף אחד לא עולה למעלה עם המסכת. המסכת נשארת כאן בוודאי, המסכת היא גשמית וחומרית, עשויה בדיו על הקלף, היא נשארת כאן. מה פשט אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו? צריך להגיד אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בראשו. אלא אומר אדמור הזה, כן, יכול להיות אדם שבראש יש לי תורה, יש לו תורה, אבל היא לא עולה איתו למעלה. תלמוד ביודי פירושו שהוא אחוז בתורה, הוא הצליח להביא אותה עד למעלה. למה? כי התורה שלו היא תורה כזאת שיש לה שייכות לעולמות העליונים. זו תורה שיש בה אהבה, ויש בה חוכמה לשם שמיים. כל השפה הזאת, זה שפה שמדברת למעלה. זה שפה רוחנית, זה שפה נפשית, שיש לה, שהיא כלי לאורות העליונים, אז היא מדברת שם. אז למדנו אם כן טעם שלישי מסוג אחר לגמרי, ובזה אנחנו מסכמים את כל מה שדיברנו בשלוש הפרקים האחרונים. מה החשיבות הגדולה של מעשי המצוות לשם שמיים, מעשי המצוות מתוך התלהבות, מעשי המצוות מתוך כוונה עמוקה להבין את מה שהוא עושה, מתוך שמחה של מצווה, מתוך רגש ואושר על הזכות לעבוד את השם. מה החשיבות של לימוד תורה מתוך אהבה ועירה פנימית? כדי לתת למעשה המצוות שלנו ולתורה שלנו כנפיים לעלות למעלה, לתת לה את הדחיפה שהם לא יהיו תורה של העולם הזה, אלא את התורה ששייכת לעולם עליון, שכל כולו הוא אהבה ועירה וצימאון לשם השם, אז התורה שלנו תהיה שייכת לשם, תהיה חלק מזה. להעיר שלפי היסוד שאדמור הזקן בונה, מובן מאוד מאוד גמרא התמועה שהרבה מדברים עליה. מצד אחד נאמר באבות, כל העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד. מצד שני, הגמרא אומרת, מסכת שבת, שאפילו יש עליו מלאך מיליץ אחד, ו-999 מקטרגים, מלאך מיליץ אחד מיני א', להגיד לאדם יושרו, האחד הזה דוחה את ה-999 מקטרגים. איך זה יכול להיות? אם העושה מצווה אחת, קונה פרקליט אחד. והעושה עבירה אחת, חס ושלום, קונה פרקליט לצד השני. קונה מלאך מקטרג אחד. אז איך יכול להיות שמלאך מיליץ אחד דוחה 999 מקטרגים? צריך לומר שלמעלה שופטים את הדברים אחרת. המלאך המליץ, זה, הוא נולד מלימוד תורה, שהייתה עשויה עם אהבה, עם עירה, שהגיע עד למעלה, עד למקומות הכי גבוהים. אז המלאך הוא מלאך בריא. הוא מלאך עם לב, ומלאך עם ראש, ומלאך עם ידיים ועם רגליים, ומלאך שמח. לעומת זאת, ה-999 מקטרגים נוצרו מאווירה כזאת שאדם עשה נבח, כי הוא חי בעולם הזה. אבל בתוך הלב היה לו צער למה הוא עושה את האווירה. אז במילא גם המקטרגים שנוצרו מהאווירה הזאת, היו מקטרגים חסרים. מקטרגים פגומים, לזה חסרה יד, לזה חסרה רגל, ובעיקר לזה חסר לב ולזה חסר ראש. אז במילא המלאך המליץ אחד, הבריא, הנפשי, הרוחני, הוא הרבה יותר חזק מ-999 אחרים. כי למעלה מה שמדבר, כמו שאמרנו, זה לא רק מה עשית, אלא למה עשית. ואיזה צבע היו לדברים, כמה המעשה היה חי, כמה המעשה היה נפשי, כמה המעשה היה רוחני, כמה המעשה היה מאיר, וזה מה שיוצר את ההבדל בין מעשה אחד ל-999 מעשים הפוכים. טוב, צריכים לסיים, אבל בכל אופן נגיד במשפט אחד, חס ושלום, שלא תהיה טעות. אדמור הזקן מדגיש את זה מאוד בעריכות כאן, בפרקים למתת ומם. עדיין צריכים לזכור שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. גם אם אדם יודע את האמת, ידע צדיק נפש בהמתו, שהוא לא שייך ללימוד בשביל לחבק את המלך, והוא לא שייך ללימוד בשביל ילד שמתגעגע לאבא שלו, אלא הוא לומד, או כי זה מה שהוא עושה בבית, או כי ככה אבא, כי זה מה שאבא שלו עשה, וזה מה שהחברים שלו עושים. או גרוע מכך, הוא לומד כי הוא מצא דרך לגדול דרכה על ידי התורה. במקום לגדול על ידי מקצוע אחר, הוא מצא דרך לגדול על ידי התורה. עדיין, חס ושלום, שלא יבוא אדם ואחד ויחיד, אוקיי, אם ככה, אז אני עוזב את התורה. חס ושלום, חס וחלילה. מתוך שלא לשמע, בא לשמע. למה? כמו שהרבי פירש הרבה פעמים. האמת היא שהתוך של הלא לשמע, הוא לשמע. האמת היא שגם היהודי שלומד להתגדל, וקל וחומר היהודי שסתם לומד, האמת היא שמה שהוא רוצה, זה לעבוד את השם. מה שיהודי רוצה, זה להתקרב לקדוש ברוך הוא, ולכן הוא לומד תורה, אם היה לומד רק בשביל להתגדל, היה הולך ללמוד רפואה. למה נשאר ללמוד תורה? כי באמת התוך שלו, הוא רוצה רוחניות, הוא רוצה אלוקות. רק מה? יש לו שיעור שבעיסה, יש לו יצררה שמפריע. בשביל לשכנע את היצררה, הוא אומר לו, כדאי לך גם אתה תרוויח. אתה תקבל כבוד, אתה תקבל מעמד, אתה תקבל מחיות כפיים, אתה תקבל חשיבס. זה מה שהוא אומר ליצר הרע, אבל האמת היא שהתוך של הלא לשמה הוא אצל כולם כך. אז במילא יהודי ילמד מתוך של לא לשמה, וילמד חסידות ופנימיות, כדי שידע את הערך של התורה שהוא לומד, ויבין מה הוא צריך לחשוב. ובמילא במשך הזמן, התוך הזה יבצבץ החוצה, ולא יישאר רק בתוך הכלי, אלא יישפך על הכלי מבחוץ, ויקוים בנו כוסי רוויה, שבעזרת השם מריקותי לכם ברכה עד בלי די, כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה, נקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריאות וכו' וכו'. שנהיה אהובים ונהיה יקרים, וידע העולם מעלת התורה ולומדיה.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.